אז השם של השיחה הערב, לקוחה, השם לקוח מהדברים שערן אמר בוקר, כשהוא אמר אנחנו כאן בביזנס של התעוררות. ואפשר באמת לחשוב על איך כשאנחנו מתעוררות, מתעוררים בבוקר, וכל הדרמות שהיו בלילה, בין אם זה היה, בין אם עפנו בחלום, או בין אם משהו רדף אחרינו והיה נורא מפחיד, אנחנו פוקחות עיניים בבוקר ואומרות, זה היה רק חלום. התעוררנו. ואולי היו לכם כמה רגעים ש... כאן במדיטציה המחשבות נדדו והיינו בכל מיני סרטים, כל מיני חלומות. אולי עפנו, אולי רדפו אחרינו. פתאום משהו בנו נזכר, משהו בנו חוזר לכאן. ואומר, זה היה רק חלום. אני רוצה להתחיל עם שלוש שאלות שאני רוצה לשאול אתכם. אל דאגה, זה שאלות מאוד קלות, זה לא בוחן פתע על רשימות בודיסטיות, כמה 4 הזה וכמה 5 האלה, שאלות קלות. והן לקוחות בעצם משיחה שנתנה נזירה בשם ג'ן קלסנג ניימה. ושאלה הראשונה, ואפשר לענות עליה בלב, היא איך היה היום? איך היה היום שלכם היום? ואפשר פשוט להתחבר לאיזה תשובה עולה בלב, אם היה היום טוב, אם היה היום ככה ככה, אם היה היום גרוע, מה שזה לא יהיה. פשוט להתחבר לתשובה, איזה יום היה לי היום. שאלה שנייה, גם שאלה קלה. למה? מה הסיבה או הסיבות שאמרתי לעצמי היה לי יום טוב, או מה הסיבה או הסיבות שאמרתי לעצמי היה לי יום ככה ככה, או מה הסיבה שהיה לי יום גרוע. והשאלה השלישית אולי היא הכי קלה. איזה יום היינו רוצים שיהיה לנו מחר? אם אנחנו רוצות שמחר יהיה לנו יום טוב, או יום ככה ככה, או יום גרוע. ומה אם לגבי מחרתיים? ומה אם בשבוע הבא, כשנגיע הביתה? נרצה שיהיה לנו יום טוב? או יום גרוע. וזאת אולי השאלה הכי קלה, נכון? כי כולנו רוצות ורוצים שיהיה לנו יום טוב, נכון? אני בטוחה שאף אחת לא חשבה, ביום שני הבא, בא לי שיהיה לי דיכאון, בא לי לקום בבוקר, מזמן לא היה לי דיכאון, בא לי לקום בבוקר עם קצת דיכאון. כולנו רוצים שיהיה לנו טוב. זה נורא אנושי. וזה לא רק אנושי. כל היצורים החיים, לא רק בני אדם, רוצים שיהיה להם טוב. אז אם יש לנו יום טוב, או יום ככה ככה, או יום גרוע, במה זה תלוי? זה תלוי בשאלה השנייה, נכון? מישהי זוכרת מה הייתה השאלה השנייה? למה? בדיוק. למה היה לי יום טוב? או למה היה לי יום לא טוב? ולזה בדיוק אנחנו בעצם מדברים כאן, כשאנחנו חושבים על כל הדברים שגורמים לנו להרגיש שטוב, שנעים, כשדברים מסתדרים לנו כמו שרצינו, כשדברים קורים באופן שתכננו, שיש לנו חוויה נעימה. לעומת זה, כשדברים לא מסתדרים כמו שרצינו, או כשדברים שאנחנו רצינו שיקרו, דברים נעימים לא קורים, או לחילופין אנחנו תקועות ותקועים עם משהו לא כיפי, לא נעים, כמו כאב בברך או בגב בזמן הישיבה, או איזה רגש מאוד חזק שהופיע פתאום בהפתעה גמורה. מי היה מעלה על דעתה שתבוא לריטריט ותפגוש רגש? תמיד זה מפתיע. איכשהו. וזה מה שהבודה הגדיר כדוקה, כאי נחת. כשדברים לא קורים כפי שרצינו שהם יקרו, או כשהדברים שרצינו שיקרו לא קורים, ולעומת זה אנחנו תקועים ממשהו שלא רצינו. אבל כל עוד התשובה שלנו ללמה, למה היה לי יום טוב, למה היה לי יום גרוע, כל עוד התשובה שלנו תלויה באנשים אחרים, בנסיבות חיצוניות, זה קצת בעייתי, לא? למה בעצם? למה זה בעייתי? כי מה מאפיין נסיבות חיצוניות? מה מאפיין אנשים אחרים? תחשבו על בני משפחה שלכם, על בני ובנות זוג, על הילדים, על חברות וחברים, ובכלל על נסיבות חיצוניות, על הבוסית בעבודה. מה מאפיין אותם? שאי אפשר לשלוט בהם. נכון? אין לנו שליטה, נלך בבוקר לעבודה, אם הבוסית תחייך אלינו או לא. אין לנו שליטה אם נקבל קידום בעבודה או לא. בקושי יש לנו שליטה על עצמנו. בטח שלא על הילדים שלנו. בטח ובטח לא על הבני ובנות זוג שלנו. אם היה לנו, הם היו פה בריטריט, לא אנחנו. אז אם האושר שלנו, או היום טוב או לא טוב, ה-well-being שלנו, תלויים באנשים אחרים, בנסיבות חיצוניות, זה הופך את ה-well-being שלנו, את הרווחה הפנימית שלנו, למאוד מאוד שברירית ותלות. יש לנו תלות באיך אחרים, איך אחרים יגיבו, איך אחרים יתנהגו. זה כאילו לקחנו את השלט של ה-well-being שלנו, של האושר שלנו, ונתנו, שמנו בידיים של מישהו אחר. הפקדנו את הדבר הכי הכי יקר לנו בידיים של מישהו אחר. אז אומרת לנו הנזירה הזאת, שאם אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב כל יום, וכבר ביססנו את זה שאנחנו רוצות ורוצים שיהיה לנו טוב כל יום, אז היא אומרת, אנחנו צריכים להפסיק לעשות outsourcing לאושר שלנו, מיקור חוץ. ואנחנו צריכים להפסיק משהו שאולי אפילו עוד יותר מאתגר, להפסיק לעשות אאוטסורסינג לקושי שלנו, שזה מבאס. אם אין את מי להאשים, במיוחד את הבני ובנות זוג, אז מה נות, איזה הנאה נותרה בחיים? נכון? היא מצטטת את המורה שלה שאמר, אושר ושלווה הם מצבי תודעה. ולכן, הגורמים או הסיבות האמיתיות שלהם לא יכולות להימצא מחוץ לתודעה. Make sense, נכון? אז זה לא כל כך מה שקורה בחיים שלנו שעושה את היום הזה טוב או פחות טוב, אלא איך אנחנו, כמו שאומרים בפרדס חנה, איפה שאני גרה, איך אנחנו פוגשים את זה? איך אנחנו פוגשות את זה? איך אנחנו נפגוש את הבוסית שרבה איתנו, או את הקולגה שקיבלה קידום, או את הילדים ש-out of control עכשיו בקיץ? או את מה שקורה במדינה. המסורת ממשילה הרבה פעמים את המיינד, את התודעה, שהיא כמו דגל. אם יש רוח מזרחית, אז הדגל אף ימינה. אם יש רוח מערבית, הדגל אף מזרחה. אמרתי ימינה, התכוונתי מערבה. ואם יש רוח מערבית, הוא אף מזרחה. אם אין רוח, הוא פשוט שמות. המיינד, כשהוא לא מיינד, כשהתודעה, כשהיא לא תודעה מיומנת, היא פשוט נושבת לכל רוח. ואז היא תלויה. זאת אולי הבעיה, זו התלות הזאת, שוב, האושר שלנו, או רווחה פנימית שלנו, כמו הדגל המתנפנף, תלויה באחרים, באיזה רוח. ממשילים את זה גם כמו לגלים בים. יש גלים קטנים, יש גלים גדולים. מה בעצם עושה אותם גדולים או קטנים? הרוח, נכון? הרוח וזרמים באוקיינוס. יש רוח חזקה, יש גלים גבוהים. יש רוח חלשה, יש גלים קטנים. הם לגמרי תלויים ברוח. אנחנו לא רוצים להיות גל כזה. אז איך אפשר לטפח מיינד יציב, תודעה יציבה, שלא תהיה כמו הדגל הזה, שלא תהיה כמו הגלים שתלויים? הבודה אמר, התודעה נצבעת על ידי המצבים הפוקדים אותה. אז היא נצבעת, ויחד עם זה אנחנו יכולים שהתגובתיות הפנימית תהיה אחרת. אנחנו יכולים, ערן הזכיר שבמסורת ממשילים את המיינד לשור פראי, שור משתולל. והבודה אומר, צריך לאלף את השור. ככה שנוכל לחרוש איתו את השדות. אז אולי המילה אילוף, אולי לא כיף לשמוע מילה אילוף, אבל אילוף לא חייב להיות ממקום של כפייה או עריצות או מאבק. אילוף לא חייב להיות עריץ או קשוח. אילוף יכול לבוא גם מאהבה. אפשר במקום אילוף להגיד איסוף, איסוף של המיינד. ואני נזכרתי לאחרונה ב סיפור על אילוף, ותכף אני אספר לכם למה נזכרתי, אבל יש סיפור נורא יפה על אילוף בנסיך הקטן, נכון? מי זוכר? מי זוכרת? הנסיך הקטן עובר מכוכב לכוכב, מגיע לכוכב בשם ארץ, ופוגש בה שואל. והשואל אומר לו, בבקשה תאלף אותי. והנסיך הקטן שואל, איך מאלפים? מה עושים? אז השואל אומר לו, אתה כל יום בא בשעה קבועה, וכל יום יושב מולי, כל יום קצת מתקרב אליי. כל יום קצת, אני מרגיש קצת יותר בטוח איתך. ואתה צריך לבוא בשעה קבועה, בשביל שלאט לאט, אם אתה נגיד בא כל פעם ב-4 אחרי הצהריים, אז אני אחר כך כבר ב-3 מתחיל להתרגש לקראת בואך. אחר כך ב-2 אני כבר מתחיל לשמוח שאתה תכף בא. וככה אנחנו הולכים ומתקרבים ומייצרים אינטימיות. בבקשה תאלף אותי. אז הנסיך הקטן מסכים ומאלף אותו בדיוק בדרך הזאת. ולמה נזכרתי בסיפור הזה לאחרונה? אז זה גם סיפור. בגלל מכנסיים. מה זה מכנסיים? מי זה מכנסיים? מכנסיים זה החתלתול הקטן שהצטרף אלינו הביתה ממש בחודש וחצי האחרונים. למרות שכבר יש לנו 4 חתולים וכלבה, עברה בפרדס חנה ככה בקבוצות, בקשה, יש מחפשים לאמץ, נולדו 6 גורים באיזה חצר של אף אחד, באיזה מחסן קרוטאות. אז הבת זוג שלי, ענת, ואני הסתכלנו אחת על השנייה, אמרנו, נו, נו, טוב, יאללה, עוד אחד. נעשה מצווה, ניתן לו בית. וכשהלכנו לשם, הם היו קטנטנים, מתוקים, היה אחד שחור עם גרביים לבנים, שהיה קצת פחות פחדן מאחרים, אבל כולם נורא נורא פחדו, ואיך שהתקרבנו הם ברחו, והסתתרו במחסן קרוטאות הזה, אז באנו עם כזה ארגז נסיעה, שמנו בפנים קצת אוכל רטוב, אמרנו מי שיבחר לבוא אלינו. אז השחור עם הגרביים הלבנים בחר, נכנס לארגז, לקחנו אותו הביתה, קראנו לו מכנסיים, ושמנו אותו בממד, שזה היה הבית שלו, עם אוכל ועם ארגז צעצועים ועם ארגז לצרכים, והוא ברח והתחבא מתחת לכוננית הכי הכי רחוקה בפינה, והיה נורא נורא מפוחד ומבוהל, ואמרנו איך נרגיל אותו, איך שהוא יפסיק כל כך לפחד. ואז נזכרתי בסיפור של השועל. אז בהתחלה, כל פעם שהיינו נכנסות לממד ושמות לו אוכל, הוא היה הדבר ראשון בורח ומתחבא מתחת לכוננית. אז בהתחלה התחלנו להישאר בחדר. והוא היה מיילל, והוא היה נורא רוצה להגיע לאוכל שלו, ופחד. ולאט לאט התקרב. ואכלת אוכל כשאנחנו רחוקות אבל בחדר. אחר כך לאט לאט התחלנו לשבת. האוכל עדיין היה רחוק אבל בנוכחותנו. אז גם בהתחלה הוא פחד, הוא הציץ וברח והציץ וברח. בסוף אני כבר עמדתי להתייאש, אבל ענת כל הזמן אמרה לי, בסוף הוא ירעב מספיק אז הוא יצא. נכון, בסוף הוא יצא. ואז לאט לאט התחלנו לקרב את הכלי, או להתקרב בעצמנו אל הכלי אוכל. וכל פעם זה היה לחצות עבורו, לחצות עוד סף פחד, ולהתקרב אל האוכל כשאנחנו כל פעם קצת יותר קרובות, וכל פעם קצת יותר קרובות. עד היום המרגש שהוא אכל ממש לידי ושלחתי יד וניטפתי אותו בראש והוא לא ברח, ומאז הוא כבר התמכר למגע והוא יושב עלינו וקופץ עלינו והיא רוצה לישון איתנו ומשחק עלינו והזרועות שלנו שוטטות דם מהמשחקים שלו. אבל ככה אולף מכנסיים. ובאופן כזה אפשר גם לאלף את התודעה. זה לא צריך להיות מאבק. זה לא צריך להיות משיכת חבל. מכירים משיכת חבל? היה לנו את זה כשהייתי בתנועה, נקשרים משני הצדדים, הגברים הכי חזקים הם העוגן, נקשרים בקצה, וכולנו עם החבל, מכירים? יש באמצע, תלוי איזה סמרטוט שקובע את האמצע, ורדום שוך, רק אני הייתי בתנועה. ויש שם מישהו שהוא ככה עומד ליד, ורק רדום שוך, הוא צועק וכולנו ביחד. עד שקבוצה אחת גוררת את הקבוצה השנייה מעבר לפס המסומן, והקבוצה השנייה נגררת ככה בתוך האבק והאפר. אז לא ככה. לא משיכת חבל עם התודעה. למעשה ממש כמו עם מכנסיים, כשהוא מתנפל על איזה משהו, על איזה גרב, ומתחיל לשסע אותה לגזרים, במקום להתחיל למשוך ממנו את הגרב, והוא מושך ואני מושכת, במקום זה פשוט לקחת איזה פעמון עם גומי לשיער שהוא נורא אוהב, ולעשות לו ככה. הופ, הוא עוזב את הגרב, והוא רץ אל הפעמון עם הגומייה הצבעונית. ככה גם עם התודעה. היא נמשכת לכל מיני כיוונים. היא קופצת מדבר לדבר. היא סקרנית. היא מתעניינת בזיכרונות שהיו, בדברים שעוד יקרו. כן, היא הולכת לאן שהיא הולכת. יש לה את הגרב שהיא ננעלת על איזה גרב. נכון? ומבצעת בו את זממה. אז לא למשוך. בעדינות. להציע לה משהו אחר. מה זה המשהו אחר הזה כאן? הנה הנשימה. הנה הגוף. הנה הצלילים. הנה מגע הדשא על כף רגל. בואי. בואי תחזרי. ולאט לאט היא חוזרת יותר, נכון? לאט לאט היא מוכנה לשחרר את הגרב הזאת. והיא מתחילה לגלות עניין וסקרנות במה שקורה עכשיו. בספר מאוהב בעולם של יונגי מיגיו רינפוצ'ה, הוא כותב, במשך כל היום אנו שואלים, איפה הילדים שלי? איפה המפתחות שלי? איפה הטלפון שלי? אנחנו נוטים שלא לשאול, איפה התודעה שלי? אם נוכל לאמן את עצמנו, להאט ולהתבונן במחשבות שלנו, לא להיסחף איתן, רק לשים לב, נופתע מהיקומים שאנו חוצים רגע אחרי רגע, נכון? יקומים שלמים אנחנו חוצים, אני חושבת שאם היה אפשר למדוד את זה, היינו אולי רואים שזה יותר מהיר ממהירות האור. רגע אנחנו באלסקה, ברגע הבא אנחנו בילדות בגיל שנה, ברגע הבא אנחנו עוד 10 שנים. יקומים שאנחנו חוצים רגע אחרי רגע. באופן כללי איננו מתבוננים בתודעתנו, ואיננו יודעים הרבה על הדרך בה היא פועלת. הדרך בה התודעה פועלת, זה מה שאנחנו עושים כאן, ללמוד ולהבין איך התודעה פועלת, איך המיינד עובד. ואחת הדרכים, קודם כל להתחיל, אולי רן יספר מחר על את סיפור הפלנלית, אני לא אסגיר, אבל סיפור הדגמה מצוינת. אז הישארו עמנו, כמו שאומרים. זה היה טריילר. יש סיפור ששמעתי בהרצאה של מיכה גודמן, שהוא מצטט מישהו אחר, פרופסור, שהלך לסדנת ויפאסנה כזאת, כמו שאנחנו כאן. ואותו פרופסור מספר שיום אחד בבוקר הגישו טוסט נורא נורא טעים לארוחת בוקר. ובאמת היה נורא טעים. אני בטוחה שלא טעים כמו האוכל שיש לנו כאן, שהוא פשוט וואו. אבל הוא אומר היה טעים. אז כל היום, אותו יום, הוא רק חשב על הטוסט, והאם אולי גם מחר הטוסט הזה יהיה. אז יום שלם הוא מאוד מאוד קיווה ששוב יהיה טוסט לארוחת בוקר, והפתעה, למחרת שוב יש טוסט. יהיה. אז הוא הפעם לקח שניים ואכל את הטוסט הראשון בהרבה תשומת לב ובהנאה צרופה. ואז הוא חשב הריטריט לקראת סיום, ותמיד כשהוא חוזר הביתה עם ערימות כביסה, אשתו נורא מתעצבנת עליו. אז הוא חשב, בדרך הביתה אני אעצור במכבסה אוטומטית, חבס, ואבוא הביתה עם כביסה נקייה, ואיזה יופי שלום בית. נהדר. ואז הוא מסתכל על הצלחת. איפה הטוסט שלי? לאן? נעלם הטוסט שלי. כמובן, הוא אכל אותו. ואז הוא אומר, איפה הייתי כשאכלתי את הטוסט שלי? ואז הוא שואל שאלה עוד יותר נוקבת. איפה הייתי כל החיים שלי? אז זה מה שאנחנו עושות ועושים כאן. אנחנו מפנות את תשומת הלב על התודעה עצמה, בשביל מה בעצם? זה כמו להרים מכסה מנוע. האוטו הראשון שלי בישראל היה סוברו ג'סטי. נסעתי איתו עד אילת, לסיני בלי שום בעיה, אבל קניתי אותו מחברה. אז היא אמרה לי, בואי אני אסביר לך, בואי נרים את המכסה מנוע ואני אסביר לך איפה ממלאים, איפה בודקים שמן, איפה ממלאים מים. למה בעצם? בשביל מה לדעת איפה בודקים שמן ואיפה ממלאים מים? כדי שאם בדרך לסיני האוטו יתחיל לעלות אשן, מה שאכן קרה, אני יודע מה לעשות. נכון? אז באותו אופן, מה שאנחנו עושות ועושים כאן, זה בעצם אנחנו מרימים את המכסה מנוע של פה, של זה, בשביל להכיר איך התודעה עובדת, בשביל להבין איפה ממלאים מים ואיפה בודקים שמן, בשביל להבין באיזה אופנים התודעה שלנו יוצרת את הסבל, את האי נחת, את הדוקה. ובשביל להבין איך להשתחרר מזה. אז הפניית תשומת הלב לאיך המיינד פועל ואיך הוא מייצר מהחוויה שלנו, איך הוא מייצר מזה, יכולה להיות חוויה נעימה, יכולה להיות חוויה לא נעימה, אבל איך הוא מייצר מזה את הסבל ואיך אפשר להשתחרר, זה בעצם לשם מכוונת הדהרמה. הדרך הבודיסטית, לשם מכוונים התרגולים השונים שאנחנו מתרגלים כאן. יש סיפור שאני נורא אוהבת שמדגים את החשיבות של מצבי התודעה, תודעה לב. הסיפור מספר על סמוראי שהלך הלך למאסטר ואמר, מאסטר, אני רוצה ללמוד אצלך. אני רוצה ללמוד מה על גן עדן ועל גיהנום. אז המאסטר אומר לו, מה אתה סמוראי בזוי, איש חרב, רוצח? אתה חושב שאתה יכול לבוא ללמוד אצלי? לשם המילים האלה עלה זעם עצום בלב של הסמוראי, והוא התמלא כולו בזעם ושלף את החרב שלו מנדנה והתכוון פשוט להוריד למאסטר הזה את הראש. ועוד הוא ככה עם התנועה הזאת של הזעם והחרב, החרב כבר כמעט נוגעת בראש של המאסטר, והמאסטר אומר לו בשלווה, זה גיהנום. תובנה, שרו במתח, תובנה מופלאה ירדה על הסמוראי. בבת אחת כל הזעם נשר ממנו ברגע. והלב שלו התמלא בהכרת תודה. והוא נפל על הברכיים מול המאסטר עם ידיים ככה בהודיה. ועל זה המאסטר אמר לו, וזה גן עדן. אז רציתי להתחיל לפרש את הסיפור, אבל אני עוצרת כאן. הסיפור מדבר בעד עצמו. אני אצטט את המורה היקר שלי, כריסטופר טיטמוס, שאומר, להוראת הדרמה ולתרגול מדיטציית תובנה ויפאסנה יש מטרה אחת. הם מצביעים אל חיים ערים. הם מצביעים אל התעוררות. הדרמה, אוסף התרגולים השונים הבודיסטיים, אוסף התרגולים והתפיסות שאנחנו מתרגלות כאן ושאנחנו מביאים כאן, יש להם מטרה אחת, לעזור לנו לחיות חיים מרים. כי אנחנו כאן בריטריט בביזנס של התעוררות. ולא רק בריטריט. אני אני רוצה לסיים עם שיר שנקרא זהו יום ההתעוררות שלך של דנה פולץ. מדוע לחכות להערה שלך? ברגע שעינייך נפקחות, תפסי את היום. האם תתמהמהי כשהאהוב קורא לך? האם תפרטי את רשימת חטאייך כאוסף צדפות ים של ילד, ממוינות וממותגות? את אומרת, לא, איני יכולה לחצות את המכשול הזה. איני ראויה. אני מפחדת. והמניעים שלי אינם טהורים. איני מושלמת. ובוודאי שלא תרגלתי מספיק. המדיטציה שלי אינה עמוקה. ותפילותיי לעתים אינן כנות. אני עדיין כוססת את ציפורניי, והמקרר אינו נקי. האם את מעריכה את סיבותייך להישאר קטנה יותר מאשר את האור הקורן מבעד הדלת הפתוחה? את המשפט הזה אני אקריא שוב. האם את מעריכה את סיבותייך להישאר קטנה יותר מאשר את האור הקורן מבעד לדלת הפתוחה? סלחי לעצמך. עכשיו זה הזמן היחיד שיש לך. להיות שלמה. עכשיו זה הרגע היחיד שקיים לחיות באור של מי שאת באמת. שימו לב למשפט הבא. מושלמות אינה תנאי מקדים לשום דבר מלבד כאב. בבקשה, הו, בבקשה, אל תמשיכי להאמין בחוסר האמון שלך. זהו יום ההתעוררות שלך. בואו נשב כמה רגעים בשקט משותף. הלוואי שכל היצורים החיים יהיה להם יום טוב היום וכל הימים. הלוואי שכל היצורים החיים ייהנו מחיים של הרמוניה, שלווה, ביטחון ואושר. כל היצורים החיים ואנחנו בתוכם.